ערב טוב, אנחנו במועד קטן, דף ח' עמוד ב' במשנה. אין חופרים, כוחין וכפורות במועד. ובאמת, אין לי פשט במשנה הזו. יש פה קושייה שמפריעה לי מאוד, וזו בעצם, למה המשנה מופיעה פה? אם אנחנו נסתכל שוב, נעשה זום החוצה רגע, על המבנה של המשניות, אז המשניות מתחילות בדין טרחה מרובה, משכין בית השלחין, ואז אנחנו עוברים לאין עושין טעמה בתחילה, ואז אנחנו עוברים לצורכי רבים, מתקנין קלקולי המים. לכאורה, אם המשנה הזו היא כפי שרשי, ורוב הראשונים, וככה השולחן ערוך נוקט, אז המשנה הזו בעצם הייתה אמורה להיות יחד עם צורכי רבים. למה היא פה? אחר כך אנחנו עוברים לעוד הגדרות של טרחה מרובה, מושכין את המים, צדין את האישות, כן הפסד מרובה, לא הפסד מרובה, מקרין את הפרצה, מלך תומן בשינוי. ואז אמרתי שאולי רואין את הנגעים, זה גדר של מוות, מצורה חשוב כמת, ומתוך זה מלקט אדם עצמות אביו ואמו, אבל אלה דינים בשמחת הרגל. אז עכשיו אנחנו צריכים לומר שאגב גררה של שמחת הרגל, של הדין, של מצורה, ומלקט עצמות אביו ואמו, ולא יורר על מיתו, שהם דינים של שמחת הרגל, פתאום מופיע לי עוד דין, שהוא מה? לפי רשי, לפי תוספות, לפי הרמב״ם, לפי השולחן ערוך, הוא דין בצורכי רבים, לפי הרמב״ן. אז למה זה פה? מה, בגלל שדנתי בשמחת הרגל וכברות וליקוט עצמות, אז בגלל זה המשנה הזו שייכת פה, אין חופרים כוחין וכברות במועד? אין לי פשט. זאת שאלה שמפריעה לי מאוד, במהלך שאנחנו פוסקים לפיו, זאת אומרת, אנחנו פוסקים את רשי, אנחנו פוסקים את תוספות, אנחנו פוסקים את הרמב״ן והרמב״ם, שזה דין באין חופרים לעתיד, כוחין וכברות במועד. אז אם זה גדר של צורכי רבים והגבלות של צורכי רבים, למה זה פה? לא יודע. זאת שאלה שיש לי ואין לי עליה תשובה, במבנה של המשנה. עכשיו, הסוגיה שלנו באמת מתחלקת לשני נושאים. נלמד אותה, ואז נחלק אותה, ואז בעזרת שם נתקדם איתה. אז המשנה מתחילה. אין חופרים...
גם לפי רשי, הראשונים האלה, המחנכים, זה גם כן ברור שזה על העתיד?
לא, יש בזה שני מהלכים ראשונים.
נכון. אז אם כן, יש בזה כן אלמנט שקשור לדיני כבוד המת.
כבוד המת, אבל מה זה הסוגיה שלי? מדין לא יורר על מיתו? שזה כבוד המת, אתה רוצה לומר, בגלל זה יש לי את הדין מחנכין במועד. שמחנכין זה בעצם לסדר את המבנה. אני שומע? אני שומע? אוקיי. אתה אומר שיכול להיות שזה קשור, שעיקר הדגש של המשנה זה הדין מחנכין במועד. אוקיי, אני שומע. אני שומע. טוב. אז שוב, אין חופרים כוחים. מה זה כוחים? זה הרבה ראשונים סוברים שכוחים זה בתוך מבנה של קיר של של מערה. אין חופרים כוחים וקברות במועד. טוב, לפני שנמשיך, אני צריך הכוונה מכם רגע. אתם הכנתם את הסוגיה ברמה שאפשר לצפות לגמור אותה היום? כן?
גמר רשי תוספות ריפן.
טור שכן ארוך? אני יכול להגיע עד הסוף? אין לך הרבה בטור שכן ארוך.
כן הגענו
בעצם. אוקיי, אז אם ככה, אז אני מעביר את הסוגיה מתוך נקודת מוצא שהכנתם. בסדר? אז לפני שנתחיל את סוגיה, הקדמה. בסדר. הקדמה שלנו היא בעצם מיורה דעה. ביורי דעה יש לנו מאוד מסודר, הלכות רפואה, הלכות גוסס, ואז הלכות מת, עונן, קריאה, הספד, כהנים, ואז אנחנו מתקדמים לקבורה, כן? ואז יש לנו את ההלכות איך קוברים בן אדם. הסוגיה שלנו דנה בכוחים, כברות וארון. זה נשמע מהמשנה כאילו אפשר לקבור בן אדם איך שאתה רוצה. כוך, קבר, ארון. אז אנחנו נתחיל. יש גמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת שמהפסוק כבור תקברנו, אנחנו לומדים שצריך לקבור בן אדם בקרקע. אז הגמרא, מזה אנחנו פוסקים, זה רמב"ן. הרמב"ן כותב בתורת האדם, שאם בן אדם עושה ארון למת, והוא קובר את המת בתוך הארון באדמה, זה נחשב שהוא לא קבר אותו. התורה אומרת, קבור תקברנו, המובן של זה הוא שצריך לקבור אותו בקרקע. אומר הרמב"ן, שמת בן אדם בארון בתוך האדמה, אז עדיין עוברים עליו מדין לא תלין, כי הוא צריך להיות קבור, הוא לא קבור באדמה. זה הרמב"ן בתורת האדם שנפסק. עכשיו, אם הוא אם הוא עשה ארון והוא קובר אותו, אז הוא אומר, כל עוד שהוא בתוך האדמה, אפשר לומר שזה קבור תקברנו. אם הוא על האדמה, זה לא קבור תקברנו. אם הוא על האדמה, לא בארון. אז הוא אומר, ארון על האדמה, אם הוא מניח אותו בבית הקברות, זה לא קבורה. אבל אם הוא שם אותו בתוך האדמה, הוא לא עובר. ובכל זאת, הדרך הנכונה היא לשים אותו באדמה. צריך לשים אותו קבורה בתוך הארץ. בירושלמי בקיליים כתוב שרבי ביקש שיקברו אותו באדמה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, וגם בחוץ לארץ. ואז, אז הוא אומר, יפה לקוברו בארץ, דקבורת ארץ ממש מצווה, לקבור ממש בארץ זה מצווה, ואפילו בחוץ לארץ. ואז התור אומרנו, כל מקום ומקום לפי מנהגו. יש קוברים בכוחין, יש בחפירות, יש בארון ויש בלא ארון. ארבע מנהגים איך קוברים בן אדם, כל מקום לפי מנהגו, אומר התור. עכשיו הוא מביא לנו תשובה שמצוטטת ברמב"ן בתורת האדם, ששאלו את רב נטרונאי גאון, מה הדרך הישרה לקבור בן אדם? האם עדיף להטיל אותו בכוך ולשים לוח מעל הכוך, איזשהו מכסה, ואז הפנים שלו לא ייגעו באפר או בטיט, או כמו שאנחנו עושים, שואלים את רב נטרונאי גאון, ששמים אותו באדמה ושמים לו את החול על הפנים והכל. ורב נטרונאי גאון כותב שלשים אפר על הפנים של המת זה ביזיון. אתה לא יכול לשים מת ולשפוך לו אפר על הפנים. אנחנו באמת נוהגים לחסות לו את הפנים בתלית, זאת אומרת הוא מחוסה לגמרי, ואז שמים עליו את האפר. ככה נוהגים בארץ ישראל. אז הוא אומר, זה לא בסדר לשים אותו אפר ישר על הפנים, זה ביזיון. ואז הוא אומר, לא כל הארצות שוות, יש מקום שיש ברד גדול. אז פה יש שאלה בין המפרשים, מה הגרסה הנכונה? האם הכוונה היא ברד גדול, הוא אומר כמו בארץ ישראל, או הגרסה הנכונה היא, היבץ כותב גריד, הכוונה יובש גדול, כן? מה רב נטרונאי גאון התכוון? בארץ ישראל אין ברד גדול, מה הכוונה יש ברד גדול? אז כי ברמב״ם כתוב שכששמים בן אדם בכוך, אז הרמב״ם כותב שבתוך הכוך שמים אפר ואבנים עליו, כן? זה מה שהרמב״ם כותב. אני אף פעם לא ידעתי, כשביקרתי במערות וראו לנו כוכים, מה יש בתוך הכוך. זאת אומרת, האם הבן אדם נמצא שם באוויר או לא. אז רב נתונאי גאון אומר שבארץ ישראל שיש משהו גדול, או יובש גדול, או ברד גדול, לא יודע מה זה, אז מכניסים אותו לכוך ואין עוד נינה להבפר כל עיקר. רב נתונאי גאון אומר, שמים את המת בכוך וזהו. שסומכים שיש שם ברד ויבש המת ואינו מטליה.
שהברד ייכנס לתוך
המערה? אז זה מה שאני אומר, זה כנראה לא ברד, כנראה הכוונה היא גריד, הכוונה היא כמו שראייה וצמר, יובש גדול, ויבש המת אינו מטליע, אבל בבבל שאין שם ברד, קוברים אותו בארון, ונותנים אפר על פניו ועל עיניו, ואם יש גשמים, אז זה אפר רטוב, אז לא רוצים לשים לו בוץ על הפנים, משום מה זה פחות כבוד מאשר לשים לו אפר יבש, אז מביאים אפר יבש ונותנים על פניו, ומכסים מפניו בבגדיו, ונותנים אפר על בגדיו, שהוא על כולו, וכיוון שנותנים בגובה טפח, אחרי שיש טפח אפר על המת, אז נותנים לוח שהוא כיסויו של ארון על האפר, וחוזרים ונותנים אפר הרבה, עד שנעשה גל גבוה, כמו אמר יותר. אוקיי, אז יש עניין שהבן אדם יהיה באפר, וזה מה שהירושלמי אומר, שכשרבי הלך להיפטר מעולמו, השאיר צוואה ואמר, אל תרבו עליי מאוד תכריכים. אל תחסו אותי בהרבה דברים. ותהי ארוני נקובה לארץ. זאת אומרת, כשאתם מכניסים את הארון עם הגופה שלי, תוציאו את הדף התחתון, תשכיבו אותי על האדמה ישר. כי יש מצווה לקבור את האדם בקרקע ממש.
זאת אומרת, שאצלו גם הכניסו אותו לתוך הארון.
נכון.
האדמה,
ואז הוציאו את המדף התחתון, כן. זה מה שכתוב, כי אפר רטה ואל אפר תשוב, יש בזה בחינה שזה רפואה לאדם שהוא שב אל האפר. ואז ישנו את הירושלמי שאנחנו כבר מכירים, שבהתחלה היו שמים את הבן אדם במאמורות, כשניתקל הבשר היו מלקטים את העצמות, ואז שמים אותם בארון, זאת אומרת, פה אני מכיר את המושג של ארון, ואז שמים אותו, כי אז העצמות יכולות לנוח מהדין, וגם כן, לא ברור באיזו צורה שמים את העצמות, כי היו שמים אותם באיזשהו שק, כן? אז זה לא נשמע שהשלד היה קיים, כמו הארון של השבטים, אלא הכוונה היא היה איזשהו שק של עצמות, שאותו היו שמים בארון, ואותו היו קוברים. זה הירושלמי. עכשיו, כל מה שקראנו עכשיו כמעט, הכל נפסק בשולחן ערוך, כמו תורת האדם.
שאמרו לי בכמה סיורים שעשיתי בימי עיון של גמולים, אמרו שהמנהג של המקום היה הבסיס החומר שממנה נבנה האזור. זאת אומרת, אם זה סוג אחד של אבן, שזה יותר קשה לחפור או יותר קל לחפור, אז היו נכנסים, אז ביקרנו איפה זה של רבמי? לא ציפורי. איפשהו שיש הרבה, זה מתקופת המשנה וכולם הם בתוך האבן, ששם זה אבן גיר שזה מאוד קל לחלל.
טוב, אז ראינו שיש מנהגים בזה
בית שערים.
אוקיי, יפה. אז ראינו שיש כוכים, חפירות, ארון ובלי ארון. יש ארבע אדמה. ראינו ארבע מנהגים. אני אקריא את השולחן ערוך, התחלנו את הסוגיה, אז נסיים אותה, כי כשאני התחלתי את הסוגיה, אז מאוד הפריע לי. זאת אומרת, היה לי חוסר. מה נקודת מוצא של המשנה? ואז ראיתי שבעצם בראשונים יש פה מחלוקת. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, לא מצוי לקבור אדם בארון, ובגלל זה יחשדו אותו כשהוא בונה ארון, שהוא בעצם בונה אוצר. אוקיי? אז לא מצוי שקוברים בארון, זה מה שהרמב"ן אומר לי בעצם. אז למה המשנה התייחסה לזה? למה כן היו קוברים בארון? לא מצאתי לזה התייחסות.
משרד הבריאות קבע.
כך שמעתי, כן. אני קורא את המחבר סימן שינצמח ב' הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע עובר משום מלין את המת. אם נתנו בארץ וקברו בקרקע אינו עובר עליו, ומכל מקום יפה לקוברו בקרקע ממש אפילו בחוץ לארץ. נותנים המת על גביו, כן, כמו אדם ישן. דרך אגב, מופיע פה, לא נכנסתי זה, אבל מופיע ששמים את שני ידיו על הלב. מה שאני מכיר זה ששמים את הידיים ככה. אבל לפי מה שכתוב פה זה צריך להיות ככה. ומה שמתפללים עם הידיים ככה, שני ידיים על הלב, זה כתוב באריזה. אבל אמרתי לעצמי, אולי חוץ מהעניין שאריזל דיבר עליו, יש פה איזשהו עניין שבן אדם עומד בתפילה, רגליים כפותים, ידיים כפותים, עם ידיים על הלב. אם זה הכוונה איך היו קוברים את הבן אדם, אני לא יודע, כתוב ידיים על הלב. אז שוב, מה שלי ידוע זה שהיום משכיבים את הבן אדם ככה. עוד דבר מעניין, זה כשראיתי, הביא אותי בלוויה של סבא שלי לזהות אותו, כי הטיסו אותו ארצה, מישהו היה צריך לזהות אותו. אז שאלו אותי מי יזהה, אז אמרתי אני יזהה, בסדר. פחדתי מה זה יעשה לאחרים, פחדתי גם מה זה יעשה לי. כשבאתי לזהות אותו, ראיתי שהפה שלו פתוח. אז שאלתי למה הפה פתוח. אז הם אמרו לי, אי אפשר לסגור. בהלכה כתוב, סוגרים את הפה. אז אמרתי להם, בהלכה כתוב לסגור את הפה. אחד מהלכות בתחילת מסכת צמחות, שכשבן אדם נפטר, סוגרים לו את העיניים וסוגרים לו את הפה. אז אמרו לי, נכון. אם היו סוגרים לו וקושרים את זה בשעת מיטה, אז היה נשאר סגור. אבל ברגע שעברו כבר יומיים מאז המיטה, עד שטיסו אותו ארצה, והפה פתוח, אין דרך לסגור. אין לך מה לעשות עכשיו. בסדר? זה היה לי חידוש, לא ידעתי. אומר שאחרי שבן אדם נפטר, אולי צריך לקשור לו את הפנים סגור, זאת אומרת, זה מה שכתוב, שסוגרים את הפה. אוקיי? אז ההלכות שכתוב, לא בסימן הזה, זה גם צריך לדעת מתי. אז המחבר אומר לנו ש... שוב, אני משער שבהתחלה הם יכולים. מה שאני לא מבין זה למה לא עושים את זה מיד.
זאת אומרת ש... כמה זה אני אפשר לזה כל...
אוקיי. עכשיו זאת אומרת המחבר רק מביא לנו את העניין של קרקע. המחבר לא מביא את הארבע מנהגים שמוזכרים בטור. כן? הוא מדבר על ארון, הוא מדבר על קרקע. הוא לא מדבר על כוך וקבר. זה לא ראינו במחבר, זה רק בטור בית יוסף מופיע. טוב, נעבור עכשיו לסוגיה שלנו. אז...
בנושא הזה,
בנימוקי
יוסף, הוא כתב
שרוב המתים אינו
כפולים בתוך הארון.
זה היה
נימוקי
יוסף, לא
הרמב"ן?
אוקיי.
בניין בפני המת, כדי שלא יחדשו, לפי שאין דרך לעשות הרבות, ברוב המתים.
שכח, זכרתי את זה מהרמב"ן, תודה.
יכול להיות שרציתי...
לא, בנימוקי יוסף שאני השתמשתי, זה היה סמוך למלחמות. בסדר, אני זכרתי בצורת הדף, כנראה נימוקי יוסף. אז שוב, המשנה אומרת, אין חופרין, כוכין וקברות במועד. אז בכל המועד אסור לנו לחפור כוך וקבר. אומר רש"י, אז הרש"י שמופיע לנו על הגמרא הוא לא הרש"י שהראשונים מצטטים. טוב, נקרא אותו לצורך מתים שדרכן לחפור כוכין וקברות לזמנן, לזמנן, תודה. לצורך מתים שימותו דתירך יתרה הוא. אז רש"י אומר, הבעיה שלי פה היא תירך יתרה. אבל מחנכין את הכוחים במועד, נקודה. אז אין חופרים, אבל מחנכין. דין שני, ועושין נברכת במועד. עכשיו אם הנברכת הזו היא כמו שרש"י אומר, בריכה של כובסין.
תראה את השאלה שלי. ומחנכים את הכובסין, מה אם מחנכים את הכפורות? לא ראינו התייחסות.
מה זה קבר?
קבר זה חור גדול באדמה.
כן?
חשבתי שהכוף זה בבניין והקבר זה בחפירה.
הפוך, כוך זה בחפירה וקבר זה במניין. אז אני הבנתי שאת הקבר אתה לא יכול להזוז, זה במניין, אתה לא יכול לעשות שם הרבה.
אז אתה לא יכול להכין אותו מראש?
אתה יכול להסכין גודל סטנדרט, אבל אני לא בטוח שאתה יכול לשנות ברגע שבנית.
אם יהיה מישהו יותר טוב.
אז תבנה עוד אחד. ככה אני הבנתי. בקוך, כמו שאתה אומר, אני יכול לחפור קצת יותר, אני יכול למלות קצת יותר. ככה אני הבנתי, שוב, אני לא יודע.
למה זה בגלל צריך להתארה ולא אחד מלך תודה? זה נראה שרשי ירגיש שזה... שזה בגלל שהוא אחד מלך תודה. לפני שהוא אומר שזה צריך להתארה. כמו שעושים את זה כאילו לפני. שהוא מזמני. לא?
אני לא בטוח, אני חושב, אבל שוב, אין לי ראיה לזה, שיכול להיות שדבר שאני תמיד מכין לעתיד, יכול להיות שאין בזה גדר מכוון מלאכתו במועד. זאת אומרת, אם הוא כיוון את זה למועד, אז אתה צודק, זו סיבה לעשר. אבל יכול להיות שאם אני כל שבוע יודע שאני צריך לחפור 100 קברות לצורך 100 מתים, זה לא מכוון מלאכתו במועד. שבוע שעבר חפרתי את 100 קברות שהייתי צריך. מה אתה רוצה שאני אעשה? בשבועיים שלוש לפני החג לחפור עוד 30 כל שבוע? אני לא יודע אם זה נקרא מכוון מלאכתו במועד. לא יודע. אני לא בטוח. אני אומר, אני לא בטוח אם ההכנות האלה נקראות מכוון מלאכתו במועד. לא הבנתי.
למה הוא אומר לנו לזמנן לצורך מתים? למה צריך לדעת את זה?
אני חושב שהדגש רש"י זה של צורך העתיד, לא לצורך ההווה.
נכון.
אוקיי.
אז אני אומר שזה מכוון לך למוי. למה צריך לדעת שזה לצורך עתיד?
לא הבנתי. אני הייתי קורא את המשנה, שהמשנה אומרת לי, אסור לך לחפור. גם אם יש מת בחול המועד, אל תחפור. ככה הייתי קורא את המשנה. בא רשי ואומר, לא. אם יש לך מת במועד, תחפור, אין בעיה. המשנה באה לאסור עליך להתכונן לצורך אחרי המועד. זה כבר תירה יתירה. אתה אולי ימות. כשימותו, תתעסק עם זה. כן?
אגב, בקשר לשאלה של אבי, אני זוכר מישהו שמע מפורש, אני לא מוצא שזה כן נכון לגבי שניהם, גם קבר
כן, מישהו אומר זה נכון.
גם בתוספות, התוספות אומר את זה מפורש, לא אומר אבל לאחר ועד עתנים כוחינו כברות, אפילו בלא מת לארון דווקא אם מת, זאת אומרת הוא מדבר על ההתר שכוחינו כברות.
קיבלתי, אני מסכים. יש בראשונים שאומרים שהכוונה היא שניהם. הנה חינמי. טוב. אז עושים נברכת במועד, אתם יודעים שהרבה ראשונים הביאו את הירושלמי, שפירוש הדבר נברכת, זה קבר כמו שלנו, קבר באדמה. זה ככה, על רש"י לא לומד ככה, גם הרמב״ם במשנה לא לומד ככה. נברכת רש"י אומר, בריכה של כובסין, ולט בית ירחה כולי היי. אז זאת אומרת, דיברתי איתך על חפירה אחת, אני אומר לך חפירה אחרת שמותרת. והארון עם המת בחצר. אז מה המשנה אומרת לי? מותר לי לעשות. וארון הולך על האוסין. אוסין נברכת במועד, וארון גם כן עושים עם המת בחצר. אז אני התלמדתי פה על איזה חצר מדובר. אנחנו יודעים שבימי חז"ל היה לך חצר, סביב החצר היו בתים. אז אם המת בחצר, הכוונה היא מוצאים את המת מהבית לחצר, ואז אתה יכול לבנות שם בחצר שיש בה 10 בתים מסביב, אתה יכול לבנות את זה, כי כל בני החצר יודעים מה קורה. זה הכוונה עם המת בחצר. זאת אומרת, על איזה חצר מדובר פה?
הם מביאים את המת מאיפה שומק לתוך החצר.
לכאורה זה לא הפשט. הפשט הוא שיש חצר לפני כל הבתים, מוצאים את המת מהבית לחצר, ומביאים את העצים לאותו חצר, ואת הנגר לשם לבנות. אוקיי. או, יפה. זה היה הספק שלי.
יכול להיות בשתי
בתים, אבל באותו חצר. כן. האם בחצר פירוש הדבר שהמת יושב בחצר, זה לא מסתדר. זאת אומרת...
זה עונה על השאלה השנייה, כי לנסר כתוב שמנסרים בתוך הבית.
יפה.
שאלנו מה קרה שפתאום זה בתוך הבית.
יפה. בדיוק. זה מה שרציתי שנשים לב. אבל אני שמתי לב זה מתוך השאלה. זאת אומרת, אתה כבר מדלג לתשובה.
זה...
כן, בסדר? אז המילה פה, מה שהפריע לי, זה מה זה בחצר? האם פירוש הדבר שהמת בחצר? שמצד אחד היו מפנים את המת מהבית, מצד שני, אתה לא רוצה שהוא יישב בשמש, אתה לא רוצה שיבואו חיות ויקחו חלקים ממנו. אז אני הייתי עם בן אדם שנפטר, חבר שלי נפטר אבא שלו, ואני באתי, כי שמעתי מזה כמה דקות אחרי שזה קרה, אז אני באתי ואז שחררתי את החבר שלי שהוא יוכל לטפל בדברים, לארגן את הלוויה וכל זה, ואני ישבתי עם אבא שלו. אז אבא שלו נפטר בתוך הבית, בקומה עליונה, ונפל ומת. והוא הלך לטפל, ואני יושב שומר, ואני רואה, לא עברה שעה מאז שהבן אדם נפטר, וכבר באים נמלים לגופה. נמלים וזבובים. אז זה מאוד תפס אותי, מה שכתוב ברש"י בבראשית. זאת אומרת, ברגע שבן אדם נפטר, צריך כבר לשמר את הגופה, כפשוטו, גם בזמן הזה, גם בבתים שלנו. זה כבר, מבחינת החיות, זה כבר אוכל. את חזרה לענייננו. אז זה למה שהמת בחצר, זה צריך ביור. זאת אומרת, אם היה מקום מוצל, אני מבין. אבל יכול להיות שבחצר פירוש הדבר, שאחד מהבתים של החצר, והכוונה היא, אתה יכול לבנות את הארון, אם המת בחצר, באותו חצר, שבאחד מהבתים יש את המת.
שיש קול בתוך החצר.
יפה, נכון, מסכים. אני אומר, זה הסוויץ' פוינט. זאת אומרת, זו הנקודה שהמילה, מה זה אם ומה זה בחצר. זאת אומרת, האם החצר בא לומר לי איפה המת מוקם, או באיזה בית בחצר? כוונה, איפה אני יכול לעשות את העבודה? רבי יהודה אוסר, אלא אם כן יש עמו נסרים... כן? אז רבי יהודה אומר, אל תביא לי עצים למקום, רק אם יש אמו נסרים. אז ברש"י משמע שהמילה אמו אין פירוש הדבר, זאת אומרת רש"י מדויק לשני הכיוונים. אומר רש"י, רבי יהודה אוסר להביא עצים, משמע שהבעיה היא ההבאה, ברשות הרבים, חילול המועד, ולעשותם נסרים לצורך הארון, אלא אם כן היו מנוסרים בתחילה קודם יום טוב. אבל הם צריכים להיות במקום, מה זאת אומרת? יש אמו, אמא מת, באותו חצר, רבי יהודה אוסר לי להביא אצל החצר, רש"י לא ברור לי איך לדייק. טוב, הסוגיה שלנו, את תוספות ראיתם, כן? אז תוספות מצטטנו רש"י, בעצם כל ההתחלה של תוספות זה רש"י, אם נפתח מהר את רש"י על הריף, אז נראה רש"י הרבה יותר ארוך, והוא הרש"י שמצוטט בראשונים. אומר רש"י, אין חופרים כוחין במועד, זה רש"י על הריף שאנחנו יודעים באופן קבוע הוא יותר מדויק. משה, אתה יכול לעזור לשכן שלך רגע? הוא עם רש"י שיש בה גם תענית מועד קטן מגילה. קצת יותר מסובך.
סדריים, שמעתי שיר השבוע מרבינסטר, עדנה, הוא לומד באופן מאוד דומה לרב, אבל בגמרא הוא עושה בנביא, הוא קורא לזה שיטת התמרורים.
יפה.
זה מאוד...
יפה. יש לנו? אומר רש"י על הריף, אין חופרים כוחין במועד לצורך מתים שדרכן נחפור כוחין וכברות לזמנם לצורך מתים שימותו דתירך יתירהו והיידם הינן באלמה. פה התוספת שתוספות בעצם מצטט לנו מרשי, ואפילו ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל, הגמרא בביצה אומרת שמעיקר הדין תראו ליהודים ביום טוב שני, שכל עניינו הוא תקנה דרבנן, אז תראו ליהודים להתעסק במת. אומרת הגמרא בביצה, עד שבאו הגויים ואמרו, אתם יכולים לעשות מלאכה ביום טוב שני, אין בעיה, אז בואו תעבדו בשביל המלך ביום טוב שני. אז אמרו, לא, אי אפשר לעשות ביום טוב שני לצורך המת, כי אחר כך זה יגרום שהגויים יכריחו אותנו לעשות כל המלאכות ביום טוב שני. ככה המסקנה של הגמרא בביצה. ומתוך הגמרא הזו יוצא לנו דיון בסוגיה שלנו, מה שהברייתא תאמר בגמרא, שנפסק בשולחן ערוך, שבכל המועד עושים כל צורכי המת, נותנים לו תספורת, מכינים לו תכריכים, קוברים אותו, ומביאים לו את העצים שנותנים לו בשמים, אפילו עץ הדס, ואפילו אם צריך לגזום את זה בחג, ובונים לו את הארון, מנסרים מנוסרים, אבל לא קורטים עצים. וכל זה כתוב, אם צריך, עושים בפרסיה. אז הראשונים אומרים בפרסיה, אבל לא לפני הגויים. כי הגמרא הזו בביצה אמרה לנו שלפני הגויים, אם אני אתחיל לעשות מלאכות לטובת המת, יכריחו אותנו לעבוד. עכשיו רגע, הגמרא אמרה את זה על יום טוב שני.
זה מלך, ואנחנו נקבע אותו גם.
הגמרא אמרה את זה על יום טוב שני. האחרונים לקחו את זה על חול המועד. אמרו, עכשיו אותה סברה שנאמרה בגמרא על יום טוב שני, אנחנו נאמר להלכה בחול המועד, שכשאני מתיר לך את המלאכות בפרהסיה לצורך המועד, לצורך המת, זה לא בפרהסיה לפני גויים, בגלל החשש של הגמרא בביצה. רגע, הגמרא אמרה את זה על יום טוב. עכשיו האחרונים השליחו את זה על חול המועד. ובאמת אליה רבה, וככה נוקט המשנה ברורה, אומר שאם אין לך ברירה, אתה רק יכול להכין לו קבורה בפרהסיה, אין לך דרך לעשות את זה בשושו מול הגויים, אז תעשה בפרהסיה מול הגויים גם. איך הוא יכל לומר את זה? כי הגמרא לא אמרה את זה לגבי חול המועד. מה שהאחרונים השליחו את הגמרא הזו על חול המועד, זה לא מה שכתוב. זה התק הדבק של האחרונים, חזרה לענייננו. אז רשי עכשיו מצטט לי את הגמרא בביצה, שאפילו ביום טוב שני, חזל אמרו לי, תעסקו בו ישראל, הנימי לי כגון טלטול או שער דבר שאין בו תורח, כגון לחבסו, לנקות את המת, ולגזוז צערו, לתת לו תספורת, אבל חפירה לא, חפירה זה תרחה גדולה, זה לא התירו לך. אז הראש שואל פה, מה זאת אומרת? רגע, מתי אני יכול לתת לו תספורת? כשהוא מת. ומה רשי התחיל ואמר? אסור לי לחפור לצורך המת של שבוע הבא. אז אני דן במת של היום שאני נותן לו תספורת, או במת של שבוע הבא? אז אומר הראש, פשט ברשי הוא שהכל הוא לשבוע הבא. חפירה לא, הכוונה אני לא נותן לך לצורך שבוע הבא. הגמרא בביצה מתירה לי לצורך המת של היום, לצורך המת של היום הכל מותר. ובאמת חפירה לא, הכוונה היא אני לא מתיר את הטרחה הזו לצורך המת של שבוע הבא. טוב, כן, ואז בסוף רשי חוזר לעתיד, תראה את הראש והתוספות ראש, זה אותו מהלך. יש חילוק של אות אחת בין הראש לתוספות הראש, שכשהראש מביא את הירושלמי שאומר שנברכת זה קבר באפר כמו הקברים שאנחנו עושים היום, אז אומר הירושלמי, אומר תושב, לעשות, שים את המת בתושב. אז אומר הראש, הכוונה היא משהו זמני, כמו גר ותושב. שאברהם אבינו אומר להם, אני פה, אני לא קבוע, אני או גר, אני או תושב, אבל אני לא קבוע, אני לא אזרח מכם. נכון? תנו לי אחוזת קבר, משהו קבוע, בשביל שרה. אז בראש כתוב, וכך מצוטט בשאר הראשונים ובטור, גר ותושב, הפסוק של אברהם אבינו. אבל בתוספות הראש כתוב משהו אחר, כתוב בלי אבב, גר תושב. ואם זה מה שכתוב בראש, אז יוצא לנו הגדרה מעניינת, מה זה גר תושב. זאת אומרת, זה גר שהוא לא קבוע. יש לי את הגר שהוא קבוע, הוא חלק מעם ישראל. גר תושב זה מישהו שהוא כמו אברהם אבינו, גר ותושב אנוכי עמכם, אני לא אזרח. כן? אז יצא לי הגדרה חדשה מהראש הזה, עם התוספות ראש פה. שהתוספות ראש קורא הזכיר תושב. חזרה לענייננו. יש לנו פה עוד נקודה מעניינת בהגדרת המילה חינוך. שאנחנו רגילים להגדרת המילה חינוך, שזה כמו חנוכת המזבח, תחילת עשיית דבר למגמה הסופית שלו. ופה אנחנו רואים שפירוש המילה חינוך זה לתאם למידה הנכונה. מחנכים את הכברות, כן? אז חינוך זה מה שנקרא היום to tweak. יש זה מילה בעברית, tweak.
התאמה.
התאמה, כן. אתה מתאים לדרך הנכונה. חזרה לעניינים. אז התוספות בבמה מדליקין אומר לי שכשהגמרא שואלת מהי, זה אומר שהגמרא לא ידע, לא היה לה הגדרה ברורה. אני לא מבין איך הגמרא לא ידע מה זה כוחין ומה זה כברות. לא מסתדר לי המבנה של הגמרא פה, זאת אומרת זה משניות לאור כל השעס שדנות בכוחים וכברות, הגמרא לא ידע מה זה. לא ברור לי מה השאלה פה, ולא מצאתי בראשונים הגדרה מה הגמרא שאלה פה. אבל בסדר, נקרא. אני אומר, לפי תוספות בבמה מדליקין, הגמרא באמת לא ידע. תוספות אומר, כשהגמרא לא ידעת, היא שואלת. מהי? זה אומר, אני לא יודעת מה זה. ככה תוספות אומר, בשמנים והפתילות שמופיעות בהתחלת הדרך, אז לפעמים הגמרא אומר, כל שמן מהו? ואז לפעמים יש שמנים שהגמרא שואלת, מה הם? ואז הגמרא עונה. אז תוספות שואל, למה לפעמים הגמרא לא שואלת, היא רק אומרת, ולפעמים היא שואלת. אז תוספות אומר, כי כשזה פשוט לגמרא, אז היא אומרת. וכשזה לא פשוט, אז היא שואלת, ואז מוצאת את התשובה. לא היה פשוט לגמרא מה זה כוחים וכברות? אני לא יודע, לא יודע מה פשט פה בסוגיה. אז נקרא, מהי כוחין שואלת הגמרא? ומהי כברות? למה השאלות האלה צריכות להיות יחד? אני גם לא יודע. אמר רב יהודה, רב יהודה בר יחזקאל, המורה תלמידו של שמואל אמר, כוחין בחפירה, כברות בבניין, תניא נמי הכי, אלו הן כוחין ואלו הן כברות, כוחין בחפירה וכברות בבניין. מחנכין את הכוחין, כיצד מחנכין, אמר רב יהודה, שוב יש לי ציטוט מרב יהודה בר יחזקאל, שאם היה ארוך מקצרו, ומנית תנא יותר, מעריך בו ומרחיב בו. לכאורה הברייתא היא ההפך ממה שהוא אמר. בסדר, מה היה השאלה, מה התשובה, אני לא יודע. ועושין נברכת, במועד, מהי נברכת? אמר רב יהודה, זו בקיה. לא יודע מה פירוש המילה זו, לא יודע מה זה בקיה, ראינו שני שיטות בראשונים, האם בקיה הכוונה היא שלוש שיטות, האם בקיה זה חפירה לכביסה, חפירה לניקוז המים שבחצר, או חפירת קבר כמו בזמן הזה, שכך כתוב בירושלמי. והתניה הנברכת והבקיה, אמר רבי ויתם רב כהנה, גיה וברגיה. נברכת ובקיה זה שני מדרגות בחפירות, אבל זה שניים חפירות. טוב, אז עד פה הגמרא הגדירה לי את המשנה. עכשיו אנחנו מסיימים את המשנה. אמרנו במשנה, סתם משנה, וארון מותר לעשות במועד, אם המת בחצר, תנינה להד אתנו רבנן. במשנה יש לי מה שכתוב בברייתא. עכשיו, מבחינת המבנה ההלכתי, הראשונים, וכך הגר"א מסביר את השולחן ערוך, הבינו שהברייתא שאנחנו עכשיו נקרא, התנא קמא הוא רבי יהודה במשנה שלנו, ורבן שמעון בן גמליאל הוא התנא קמא של המשנה שלנו. אז יש לי מצב הפוך מבחינת משקל הלכתי. מישהו היה תנא שעומד לבד במשנה שלנו, רבי יהודה, הוא סתמא דברייתא. ומי שעומד לבד בברייתא, דהיינו רבן שמעון בן גמליאל, הוא סתם המשנה. אז יש לי מחלוקת, סתם משנה נגד סתם ברייתא. סתם משנה כמו רשב"ג, סתם ברייתא כמו רבי יהודה. ולנו יש כלל שכשיש לי מחלוקת סתם משנה מול סתם ברייתא, סתם משנה מנצח. ובאמת ככה אנחנו נפסוק כמו הסתם משנה שלנו. הקושי הוא שזה בכלל לא נראה שהסתם משנה שלנו תואמת רשב"ג, אבל כל הראשונים ככה הבינו, לא ראיתי ראשון שמבין אחרת. אז אנחנו עכשיו צריכים להתאים את ההבנה שלנו לראשונים. זאת אומרת, הראשונים הבינו שמה שכתוב במשנה, ארון עם המת בחצר, זו שיטת רשב"ג. עכשיו, לפי מה שהסברנו במשנה, שבה חצר יכול להיות פירוש הדבר, באותו חצר, באותו אזור שיש את המת, אז אפשר להבין יותר טוב את רשב"ג, אבל עדיין יש לי כמה קושיות בנושא, בואו נראה את הברייתא.
מה ההבדל בין תנינה לתנן?
לא יודע. לא יודע. תנינה, שנינו במשנה, להד איתנו רבנן, לאותו דבר שעכשיו נראה בברייתא. הברייתא אומרת, את שיטת רבי יהודה, הרישה זה כולי אלמה. עושין כל צורכי המת, גוזזין לו שערו. לא ברור לי שעושים את זה היום. אנחנו רוצים לבדוק עם חבר'ה קדישה. לא ברור לי שהיום נותנים לו תספורת לפני הקבורה. ומחבסין לו כסותו, אז היום נותנים לו בגד אחר בכלל, הוא לא לובש את הבגד שלו, אז זה גם כן לא... ועושין לו ארון מנסרים המנוסרים מערב יום טוב. אז הסתם ברייתא אומרת, איך אני עושה ארון למת? דווקא מנסרים שמוכנים מערב יום טוב. אם זו שיטת רבי יהודה, אז יוצא לי מפה שהדגש של רבי יהודה זה לאו דווקא המילה אמו. אני לא צריך שהנסרים יהיו איתו בחצר, אני יכול לסחוב אותם דרך רשות הרבים. הדגש הוא שהנסרים מנוסרים לפני החג, שאני לא צריך לנסר אותם במועד, האם הם באותה חצר או לא, לא. המילה אמו הם לא, היא לכאורה לא רלוונטית, אז למה היא כתובה אני לא יודע. רשב"ג אומר, אף מביאים עצים, והדגש פה הוא לא המביא, זה שאני מביא, לפי איך שאנחנו מבינים עכשיו, זה לא הדגש. כולם מסכימים שמותר לי להביא. הדגש הוא שאני מביא עצים ומנסרן בצנעה בתוך ביתו. אז עכשיו רשב"ג מגדיר לי תנא קמא. כשתנא קמא אמר לי מותר לי לעשות ארון עם המת בחצר, הוא לא התכוון שעשיית הארון תהיה בחצר. אם המת בחצר, מותר לי לעשות את הארון. איפה מותר לי לעשות את הארון? בצנעה בתוך ביתו. זאת אומרת, כשהגמרא אמרה לי, נינא לעד איתנו רבנן, אני אגדירה לי, תדע, מה שאתה הולך לקרוא עכשיו, הברייתא תגדיר לך את המשנה. מה שלא מפורש במשנה, מפורש בברייתא. ולפי הגדרה הזו, אנחנו באמת פוסקים. אז עכשיו אנחנו נדלג את הראשונים שכבר כולכם ראיתם. נקודה אחת, כמה נקודות מעניינות מתוך הראשונים.
שאלה, איפה אנחנו רואים בברייתא שהמת הוא בתוך החצר?
לא רואים את זה בברייתא. אלא אם כן המילה ביתו זה ביתו של המת.
אבל זה רק שהעצים והנסירה קורה בתוך הבית.
השאלה היא איך אתה מבין את המילה ביתו, ביתו של מי? עושים כל צורכי המת, האם זה ביתו של המת? אני רק אקריא לכם, כשאני למדתי את הסוגיה התחלתי מחדש. לי תמונת רקע. קראתי את המילה חופרים, כתבתי לעצמי סימן שאלה רבים, שבסוף המסקנה היא כן, רבים, חופרים, מותר לחפור הרבה. כוחין, שוב כתבתי לעצמי סימן שאלה רבים, תשובה כן, רבים, אתה הולך להכין כוחים לצורך הרבה זמן. בחצר, כתבתי לעצמי, אחד מבתי החצר שם מת, מה זה בחצר? כתבתי את שאלה כבר במשנה, ומתוך זה ראיתי את התשובה בגמרא. ארון, כתבת לעצמי לצורך מה? זאת אומרת, זה הפריע לי. מה אני, בשמה יש לי ארון. התחילת המשנה דיברה איתי על כוחים וכברות. סוף המשנה עוברת לארון, למה אני צריך את הארון הזה? אז אין לי תשובה טובה לזה. זאת אומרת, לי יש מחשבות, אבל להיות לא מצאתי אותם בראשונים, מחשבות לא שווה סתם מצטט. אני מחפש הגדרה, למה מקומות מסוימים נהגו להשתמש בארון? אנחנו רואים שהיה ארונו של יוסף. אני אגלה לכם, הכיוון חשיבה שלי, לי נראה שלצורך אנשים חשובים היו ארונות. כמו שרבי היה בארון. משה היה לקח את ארונו של יוסף. זאת אומרת, התחושה שלי, אבל שוב, יש לי ראיה נגדי, כי בטור לא כתוב ככה. הטור אומר לנו, כל מקום לפי מנהגו.
אבל זה כן מתיישב את הנימוק יוסף, העניין של רוב האנשים.
כן, נכון. אני אומר לך, מתוך הדברים זו התחושה שלי. שהדברים ככה נראה לי, אבל אם אני לא מוצא את זה כתוב, אז אני בינתיים...
ראינו שלאדם חשוב, לא חייב להיות בתוך
הצעות. זה דין אחר. אז מה זה מוכיח?
שעושים פה למישהו לא חשוב.
אז כתוב בראשונים, וכך אנחנו נוקטים להלכה, שהדגש הוא לא החשיבות, הדגש הוא הפרסום. בסדר?
מניח שזה, אם זה בן אדם
פשוט. אולי. אני שומע. הרמב"ן כותב שסתם ארון הוא למעות ולא למת. הרמב"ן כותב שהעשיית ארון יש בה בעיה, כי היא לא נראית שהיא לצורך מת. אז משמע מהרמב"ן, לא כמו שקראנו בטור, למרות שהטור די הלך לפי הרמב"ן, משמע הרמב"ן שרוב האנשים לא נקברים בארון. אז למה למת הזה עושים ארון? יכול להיות שנשים או בן אדם שנמצא במצב מאוד מבוזה, אצל נשים יש דין לא להשות את המיטה. למה? כי כל הנוזלים יוצאים מהם. אז זה לא יפה שאנשים יתחילו לראות את הדם שלה נשפח והכל, אז רוצים למהר את הקבורה שלה. זה מה שכתוב, ותמות שם ותיקבר. סמוך למיטה קבורה. אצל נשים הכבוד שלהם זה לקבור אותה מהר, שלא יתבזו לפני העם. משמע שבימיהם היה כזה חשש. בימינו אני לא חושב שיש כזה חשש. אבל חזרה לענייננו, הרמב"ן אומר, סתם ארונות, הם לא למתים, הם למעות, אז זה עוד קצת סיוע לכיוון. שוב, זה הרהורים, אין לי ראיות לזה. יפה. כן. הר"ן כותב שאנחנו חופרים את הכוכין שאנשים יקנו מאיתנו בעתיד. הר"ן מוסיף את הנדבך פה שהציבור לא עושה שירות ציבורי. זאת אומרת, בסוף עוד ישלמו להם את זה. אז זה כבר נהפך להיות סוגיה אחרת לפי הר"ן. איך תעבוד בחול המועד אם צריך אותך? מה אתה, אם זה, אלא אם כן נאמר שיקנו הכוונה ישלמו את ההוצאות, לא רווח, אני לא יודע, אבל הר"ן הוסיף נדבך שלא ראיתי בראשונים אחרים, שהדגש הוא מה שיקנו בעתיד. בר"ן יוצא שגם שהציבור יודע שבאופן סטטיסטי הם משתמשים ב-100 קברים ביום, כן? אם יש לך 2 מיליון איש בעיר, 100 קברים ביום, ככה רן מביא, הוא אומר, זה לא נקרא צורך המועד. זאת אומרת, לפי הרן, צורך זה רק מה שאני רואה לפניי. אנחנו דיברנו על זה בגדר של פיקוח נפש, אתם זוכרים, ראינו את התשובה נודע ביהודה ואת החזון איש והאגרות משה. דיון שלב, מה נקרא ספק. מה נקרא ספק פיקוח נפש, צריך לפניו. הסברה הזו של הרן היא מאוד קשה. כמו שהחזון איש והאגרות משה הקשו על הנודע ביהודה. לפי זה, אל תפתח חנות בחול המועד. אין לך צורך. כשהלקוח יגיע אליך הביתה וידפוק בדלת, לך תפתח לו ותיתן לו. מה זה צורך את הנהג אוטובוס? כי אתה חושב שיהיה מישהו בתחנה. אז למה הנהג יכול להסיע את האוטובוס עד התחנה? כי הוא חושב שיש שם מישהו, ואנשי הקבר לא יכולים לחפור את הקבר כי מישהו ימות. הרי הם יודעים שאנשים מתים. אז אפשר לצרף את זה לסוגיה בכתובות, שאומרת שיש שני שאלות שונות. חזקה שלא מת וחזקה שלא ימות. כל רגע תשאל אותי אם מישהו מת, התשובה היא לא. תשאל אותי האם הוא לא ימות עוד רגע, אני לא יודע. עוד רגע תשאל אותי, לא, הוא לא מת. חזקת חי, הוא היה חי לפני רגע, חזקה שהוא עדיין חי. אבל רגע, לפני רגע שאלתי אותך אם עוד רגע הוא ימות. נכון, רגע לפני, התשובה היא, אני לא יודע מה יהיה עוד רגע. רגע אחרי, אם אין לי ברור, התשובה היא, הוא לא מת, חזקת חי. זאת אומרת, זה החילוק. אז יכול להיות שזה קשור לסברת הר"ן פה, אבל זה קצת קשה. טוב, בעצם סיימנו את הסוגיה. כל השאר, אנחנו בעצם ראינו תוך כדי, סיכמתי את השולחן ערוך, אני נקרא אותו מהר, אבל בעצם את... כן. אני גם התלבטתי. אני גם התלבטתי אם אפשר להוכיח את זה מפה. לא היה לי מספיק יישוב הדעת לשבת את שני הסוגיות ולהצליב ולהגיע למסקנה. אני לא יודע. זה באמת סימן שאלה. אני לא יודע. אז אומר לנו השולחן ערוך. השולחן ערוך בעצם פוסק את הסוגיה, הוא רק מחלק אותה לפי סדר כרונולוגיה, אז הוא עושה את הסוגיה קודם כל, עושים כל צורכי המת בכל המועד, אז זה הברייתא שלנו, גוזזים שערו, מחבשים כסותו, עושים לו ארון בחצר שבו המת, כדי שיהיה ניכר שהוא לצורך המת. הלשון שלו היא קצת חידוש, אני הייתי אומר כדי שלא יחשדו, כדי שיהיה ניכר משמע שיש פה גדר להוציא מדין חשד, והלשון בראשונים יש מחלוקת, יש מחלוקת האם יש שני גדרים בהלכה, מרית עין וחשד. ואני טענתי, הרב דוד פיינשטיין לא הסכים איתי, אבל מצאתי שיש פוסקים שאומרים כמוני, אני טענתי שברש"י, בהרבה מסכתות, כולל ביצה, מוכח שיש שני גדרים. מרית עין זה אני עושה פעולה ש... הפעולה נראית בצורה שיש סימן שאלה עליי. זאת אומרת, הפעולה נראית לא טוב. בן אדם יושב ואוכל גבינה יחד עם בשר, זה נראה לא טוב. שותה כוס חלב עם בשר, זה נראה לא טוב. החלב הוא חלב שקדים, אבל זה מרית עין. כי מבחינת איך שזה נראה, זה נראה לא טוב. זה מרית עין. חשד זה שהגוי לוקח את החפץ שלך ועובד עליו. ואנשים אומרים, אתה ודאי אמרת לו לעבוד עכשיו בשבת. רגע, אתם לא יודעים מה אמרתי. אתם צריכים לעשות עוד השערה כדי לדון אותי לקו חובה. אז אני טענתי לרב פיינשטיין שחשד זה תמיד שהם בוחרים לחשוד. שהדברים לא מוכיחים לרעה, אלא הם צריכים לחשוב, הוא ודאי עשה משהו לא בסדר. ומרית עין זה שעל פניו זה נראה לא טוב. הם לא צריכים לעשות שום השערות. והוכחתי לו את זה מכמה מקומות בשעס, והוא לא הסכים איתי. אז אחר כך מצאתי שבאמת יש שתי שיטות בין הפוסקים. האם מרית עין וחשד זה הכל אותו כותרת, או זה שני דברים. אז אני בשיטתי עומד, פה הראשונים נוקטים את הלשון חשד, כי הדגש הוא שיהיה ניכר. ואם לא היו להם נסרים, מביאים קורות ונוסרים מהם נסרים בצינה. עכשיו, אם עקבנו, השולחן ערוך נוקט בלשון הטור. אמרנו, תמיד אנחנו רוצים לבדוק איזה לשון המחבר מאמץ. אז פה הוא מאמץ את לשון הטור, אבל אז הוא הופך את לשון הטור. זאת אומרת, הוא מביא את הירושלמי, אם היה אדם מפורסם, עושים אפילו בשוק, כי כולם יודעים שזה לצורכו, ואז במקום להביא את המשפט בסוף, ובמקום שהיהודים מעט תרים במקום אחד, המשפט הסופי של המחבר היה צריך להיות פה, איפה שתוספות כותב את זה ואיפה שהטור כותב את זה, שבקהילות הקטנות שלנו הכל נחשב מפורסם, כולם יודעים שבן אדם מת, כולם יודעים מה אתה עושה, אין בעיה של מרית עין. המחבר לא עושה את זה, המחבר הופך את הסדר. המחבר קודם כותב אין קורטים עץ מהיער לנסר ממנו נסרים, את הירושלמי הזה, אין חוצבים אבנים לבנות מהם קבר, ואז הוא מביא את התוספות. רק בסוף הוא מביא שבמקומות שלנו, שיש רק קצת יהודים, כולם יודעים כשיש מת בעיר, הכל חשוב כמפורסם. אז כשאני קראתי את המחבר ככה, אני חשבתי, ואף אחד לא מצאתי שאומר כמוני, ההפך, הרבה אומרים לא כמוני, אבל לי נראה שהמחבר שינה את הסדר, לומר לנו שאפילו על הגדר של לכרות עצים ולסטט אבנים, בקהילות הקטנות שלנו אין לי בעיה. זאת אומרת, המחבר כלל פה עוד חידוש, ויש לי ראיה לזה מלשון הבית יוסף, שהבית יוסף כותב את זה לגבי הדין הזה של הירושלמי. מה שמפריע לי זה שאליה רבה והמגן אברהם והמשנה ברורה, כולם שואלים, בשעת הדחק אין לך עצים, איך אתה תבנה קבר? אז אני אומר, טוב, אם אין לך ברירה, אז אתה יכול, כי זה מפורסם. ואני טוען שזה מה שהשולחן ערוך כתב. שהשולחן ערוך בכוונה הפך את הסדר, וזה גם מה שכתוב בבית יוסף, שהגדר של מפורסם בזמן הזה מתיר לי אפילו לחתוך עצים, אפילו לעשות את הפעולות שהירושלמי עשר, כי אין לי בעיה שמרית עין בזמן הזה. ומה שאני אומר עכשיו זה חידוש גדול, ואני אומר שוב, המשנה ברורה, אליה רבה מגן אברהם לא אמרו את זה, אבל יש לי גיבוי משני דברים, א', שהמחבר עבר הפך את הסדר, וב' שבבית יוסף כך בעצם יוצא. אז אצלי יש שאלה למה אחרים לא אמרו את זה, כי אני אומר, זה ככה יוצא מהמבנה.